זה אתה עושה תנועה של דוקטור זוידברג,
אבל צליל,
צליל של תרנגול הודו.
נכון. אני לא זוכר איך הוא עושה באמת, הוא עושה וו 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 משהו כזה.
הוא עושה וו 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 וו. כן. אז מה המצב?
בוא נתחיל, אתה יודע, עוד פרק של וזה.
אתה רוצה בקטע רשמי? בוא ניתן קטע רשמי. שלום, וולקאם לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחקיאן.
ועכשיו תגיד לי מה שלומך?
שלומי טוב, ושלומך?
מצוין.
ראית? היה שווה לחכות.
כן.
כן.
בוא ספר חוקים ומצוות.
חוקים ומצוות. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושמע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד.
יפ. וכמובן, נציין שהפרק מובא עליכם ועליכן, על הראש לכם, בסיועם הנדיב והאוהב של חברנו בקונגלומרט השינה פנדה. תאגיד באמת חוצה גבולות ויבשות שרק באו לסייע ולשמח ולהטיב עם חוויית השינה שלנו, ווואלה עשו את זה ובגדול.
בטח, גדול כמו איזה פנדה.
מגושם גם כזה שנופל.
מגושם ונכחד.
באמת שאני מאוד אוהב עם כמה, כאילו, אני חושב שכבר אמרתי את זה מתישהו בתוכנית, אבל כאילו, פנדה באמת, עם כל האהבה שלי אליהם, וכמה שאני נהנה לצפות בסרטונים מצחיקים שלהם, נופלים מעצים ומתגלגלים וכל מיני כאלה, וואלה, אם יש חיה שמגיע לה להיכחד ולו רק בגלל שהיא הביאה את זה על עצמה,
איך, מה, כי הם מסרבים להתרבות בקטע כזה?
הם סתומים, הם מסרבים להתרבות, הם אוכלים משהו שלא טוב להם כל כך ברמה התזונתית, והם פשוט באמת מגושמים כל כך.
אבל הם ממש טובים במזרנים ובכלי שינה באופן כללי.
מאוד טובים, מאוד טובים בזה. אולי כדי שהם יפסיקו לטפס על העצים ויתחילו לשכב על מיטות. חברנו בפנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש. יש להם מיטות, מצעים ריקים ונעימים, מזרנים לכלבים, כמובן את הקרית ההיברידית השתבח שמה לעד, הקרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיי. יש מגבות, יש מגנים למזרן, יש טופרים כמו שאתה אוהב.
אני חולה על טופרים.
כמובן יש גם ספה נפתחת, צמיחת פוך סינתטי, ועכשיו חדש, כבר לא חדש כי זה מתחילת הקיץ, צמיחות קיץ, דקות ונעימות ממש. וואלה, תפטף עליי קצת גשם היום, אבל עדיין אני מזגן.
וואלה, כן, גם עליי תפטף, קלות, קלות.
קלות, ועדיין חם. כל מה שצריך לעשות כדי לשפר את חוויית השינה זה להיכנס לאתר פנדה, zzz.co.il, בחרו שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם, כמובן שכל ההזמנות מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. קוד קופון יש 15 ל-15% הנחה על כל ההזמנה, לא משנה מה הזמנתם, שימו לב, זה עד סוף אוקטובר, אז ככה מהרו לרכוש. פנדה, חלומות נעימים. מה קורה?
מה נשמע?
וואלה, על הכיף כיופק.
כן, כן, בהחלט, בהחלט כן. רציתי לשאול אותך, יעקב, איך אתה מרגיש בנוגע לחגי ישראל?
שאלה טובה.
בוא נצמצם את זה לחגים של חגי תשרי, אוקיי? נצמצם את זה לשם.
אוקיי, חגי תשרי, בוא נהיה שנייה. קודם כל, אני מרגיש, אתה יודע, רוב האנשים בסגנון שלנו, בווייב, אתה יודע, חיים במרכז הארץ, חילוני כזה צעיר, כולם מסתכלים על זה, לא יודע אם כולם, אבל הרבה אנשים מסתכלים על זה בווייב שכיר. כזה, כן, ימים של חופש, הרבה חופש, בתקופה קצרה וזה, וואלה, לא חווה את זה בכלל.
בכלל.
בכלל, לא קשור אליי.
כן, כי אתה אומר, בתור עצמאים, זה אפילו בא ברע.
כן, אני אנוח בקבע.
בקטע כזה, כן.
אבל בוא, כאילו מה החגים? יש לך שלושה וקצת חגים? אני לא יודע, שמחת תורה...
תראה, זה כאילו, זה יותר כמו ארבעה, כי כזה בסוכות באמת יש שניים.
כן, זה סוכות ב'. זה סוכות בית סלש שמחת תורה, לא יודע.
או שענה רבה פתאום. כאילו, מה זה אומר בכלל? עכשיו, אני אגיד לך מה, אתה נגעת בדיוק בנקודה מרכזית, היא איך אתה חווה את החגים, זה נוגע למודל העסקה שלך.
כן, וכמובן, מן הסתם במצבך למשל, אז גם מצבך המשפחתי, סלש ילדים וכו.
זה בכלל, אני אגיד לך מה, אני חושב, אגב, עזוב אותה הורה, לילד, היום אני מנקודת מבט רואה שלילד זה לא טוב. אני רואה שכזה, יש את החופש הגדול, שובר את המסגרת לחלוטין, לא יודעים מי נגד מי, כל היום, סבתא, סבא, אתה יודע, מסכים, אטרקציות, זה, אין חוקים יותר מדי, כאילו, מאוד קשה לשמור על לוז.
אין פורמט.
ואז עד שמתחילים לחזור לתלם, ואז כזה, בום, פתאום יש לך איזה כמה שבועות שזה, חופש חוזרים, חופש חוזרים, חופש חוזרים, זה מטמטם להם את השכל.
כן, זה מבוא לרגרסיה, מה שנקרא.
בדיוק, אי אפשר לייצר ככה שום תהליך ושום, אתה יודע, קשה באמת לעשות גדילה בצורה הזאת. זה, אני לא מבין למה זה ככה, כאילו, למי זה באמת טוב הצורה הזאת שזה ככה?
שזה, מה, תגדיר ככה, שזה כאילו, בא ממש על תחילת שנת הלימודים, כאילו?
כן, יש לך חופש ממש, כי בוא נודה בזה, זאת ההשפעה המרכזית, איך זה משפיע על הלימודים, כי זה משפיע על המשק, באופן מיידי.
כן.
כאילו, אתה משאיר, לא יודע, מיליון, או כמה שלא יהיה תלמידים בבית, אתה משאיר גם די הרבה הורים בבית. כאילו, יש כזה את החופש הגדול, שזה, דיברנו על זה, מורים, בלה, לא נחזור לזה, מתחילה השנה, ואז איפשהו, תוך שלושה שבועות בערך, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, לא יודע מה. אוקיי, אז עכשיו עוד פעם, חופשים נונסטופ.
כן.
כאילו, אז ספטמבר הוא כזה הופך להיות מיותר. לא יודע, עכשיו, אם האנשים שבאמת נהנים מזה, זה אלה שאין לזה שום השלכות. כאילו, אין להם ילדים והם שכירים, אז מבחינתם, בום, יאללה, חגים, אני נוסע, חודש נסעתי לאנשהו. הכל טוב. אבל בשביל ההורה, ובפרט ההורה, נקרא לזה העצמאי, זה כאילו אם החופש הגדול הוא בעט לך בביצים, ואתה על הרצפה, אז עכשיו החגים בועטים לך בראש. זה פחות או יותר מה שקורה שם. אתה עוד לא הספקת לקום, כבר קיבלת את הביתה לראש. אתה יודע שנגיד ב-MMA זה לא תופס. לא הביתה לביצים ולא הביתה לראש כשאתה על הרצפה.
נכון, אלא אם זה ממש הפייפרוויוז הראשונים של ה-UFC.
אה, בפרייד גם היה, זה זרם בפרייד.
כן.
זהו, זה העניין שלי. אני חושב שזה חגים, כאילו זה אחלה, כאילו, מי שתופס את זה כאחלה, מבוגרים מן הסתם שכזה, טוב, על הזין, הם כבר לא מגדלים את הילדים, הם כאילו רק הזדמנות לראות את כל המשפחה, והעבודה גם כבר לא כזה אכפת. מצד שני, ילדים בפרספקטיבה שלהם מסתכלים על זה כאילו, וואי, זה מגניב, אני בבית, אני זה, אני אעשה מה שאני רוצה.
Yeah, ברור, מה, כילד אתה מבסוט, כאילו.
כאילו, האוכלוסייה שתומכת בדבר הזה, היא אוכלת חרה, חבל הזמן, מהסידור הזה. זהו.
אני חושב שזה משהו שאתה יכול להגיד על הרבה דברים, כמו למשל על הכלכלה שלנו, לצורך העניין, והשיטת המיסוי בארץ וכו.
כן. כן.
נראה לי שדי פגעת בכל השכבה הזאת באמצע שצריכה להחזיק את כל השאר.
כן.
די נדפקת מאוד מהסיפור.
חד משמעית.
טוב, אני לא אשתח שוב את משנתי הכלכלית וכו.
אל תשתח. יש לנו, אני מניח, דברים רבים לדבר עליהם.
כן, האמת, אתה צודק, יש פה פרק, האמת, פרק כלכלי אפשר להגיד.
וואלה.
כן, כן, מעניין. זה איכשהו טיפה התקשר, לא חשבתי על זה אפילו. טוב, בוא נשים איזה נעימת מעבר כזו ונצא לדרך. מה זה, ספרייט אפס.
ספרייט זירו, אחי. איזה משקה.
אתה מרגיש שהוא יותר בשבילך מאז שזה כבר לא דייט ספרייט, אלא ספרייט זירו?
אני מרגיש שאני עדיין הייתי מעדיף ספרייט רגיל.
אוקיי. Okay.
אבל זה מה שיש בבית, אז אני שותה את זה.
הבנתי.
אני ממש לא בררה. אתה יודע, אמרתי לך גם שככה, הנה, עם הבירות, הפכתי כזה למה יש בזול, אוקיי. Okay. כאילו יש איזה לאגר בזול,
מה יש בזול, אגב זו
פודקאסט הצרכנות שלנו, מה יש בזול. נערך את מנחם הורוביץ וקרן מרציאנו וכל אלה.
וואו, קונספט מצוין, איך לא חשבו על זה קודם.
כן.
אתה רוצה שנצא לדרך?
אני אשמח.
אז קדימה, בוא, לסיפור שלנו להיום. קנס לי לי נולד ב-15 באפריל 1942 בטיירון, מיזורי.
טיירון.
כן.
אוקיי.
טיירון הייתה עיירת חקלאים עם אוכלוסייה ענייה מאוד, וכאילו, סתם לשקף את זה, עד גיל 11 לקנס לא היו שירותים בבית.
Oh, that's nice.
That's nice.
למשפחת לי הייתה חנות של אוכל לחיות, כאילו לא חיות בית, חיות משק כזה, אתה יודע. Chicken feed וכל מיני כאלה.
הדארק סייד של תעשיית המזון לבעלי חיים.
אבל אז אחד השליחים שלהם עשה תאונה עם המסעית ונכנס בלול והרג מלא תרנגולות. ופשוט כאילו זה גרם לקריסה של העסק.
אשכרה.
כן.
איזה טרגי.
אז העסק נסגר, האבא של משפחת לי התחיל לעבוד בתור מוכר מדלת לדלת של תנורי קיריים.
של קיריים פשוט? או תנורי, כאילו...
כן, כאילו של סטוב.
איזה טירוף זה מוכר מדלת לדלת.
של דבר כזה גם, כאילו זה לא, אתה לא בוחר אנציקלופדיה או משהו כזה, פאקינג תנור שאתה צריך להיסחב איתו, כאילו.
שמור.
איך אתה מעביר את זה? כאילו מישהו לא קונה, אז אתה צריך להתחיל לסחוב את זה לדלת הבאה.
טירוף.
נשמע נורא. קנס למד באוניברסיטת מיזורי, והוא סיים בשנת 1965 עם תואר בכלכלה. משם הוא הלך לעבוד בחברת הנפט הומבל אויל.
זה ידוע שאתה יודע, חברות נפט הן כל כך מרצנועות כל כך.
ברור. היום אגב החברה הזאת שייכת לתאגיד הענק אקסון מוביל, ובמקביל בזמן שהוא עובד שם בנפט, הוא הלך ללימודי ערב ועשה דוקטורט בפילוסופיה. פילוסופיה, יש לומר.
פילוסופיה.
כן, לא יודע למה אמרתי פילוסופיה. נורא. אחר כך הוא הצטרף לחיל הים האמריקאי, והוא שימש שם כיועץ כלכלי בפנטגון לענייני חיל הים.
דנג.
כן, תפקיד רציני. בשנת 1972 הנשיא ניקסון מינה את קנס לי לתפקיד סגן שר הפנים הממונה על נושא האנרגיה.
סגן שר הפנים, אולי נושא אנרגיה, זה כאילו אין שר האנרגיה, אז זה הכי קרוב.
כן, זה כאילו זה יושב בתוך.
כן.
הוא בן 30, כן? בשלב הזה?
תרלול.
הוא שירת בתפקיד עד שנת 1974, והדבר העיקרי שהוא עשה, זה שהוא היה אחד האחראים הישירים לממש ביטול רגולציות אחת אחרי השנייה בתחום של אנרגיה וגז טבעי וכאלה בארצות הברית.
נייס.
עכשיו, במקביל הוא גם התחתן, נולדו לו שני ילדים, הוא אמר באותה תקופה, כולם יודעים שיש לי קוד התנהגותי מחמיר מאוד, שאני מקפיד לחיות לפיו ומבוסס על ערכי הנצרות.
אז זה דבר ידוע.
כן, כולם יודעים את זה. עכשיו, okay. מה עושה בן אדם כזה שעובד ממשל, והוא אחראי בעצמו באופן ישיר על... ביטול רגולציות בתחום אנרגיה וגז טבעי, מה הוא הולך לעשות אחרי שהוא עובד?
כמובן שהוא חובר לחברות הגז והאנרגיה וכל אלה.
אין ספק בכלל. אז מיד לאחר שהוא סיים את התפקיד הממשלתי שלו, קנס לי מונה לתפקיד סגן נשיא בחברת גז טבעי בפלורידה. בשנת 1979 הוא כבר קיבל את נשיאות החברה, היו לו כבר מספר בתים ובתי נופש, והוא הסתובב עם כל העשירים והמיוחסים של פלורידה. בשנת 1980 הוא התגרש והוא התחתן עם המזכירה שלו אחרי שהם ניהלו רומן בזמן שהוא עדיין היה נשוי.
אשכרה.
ב-1984 לי עמד בראש החברה שרכשה את תאגיד האנרגיה Houston Natural Gas. החברה התרחבה גם לקליפורניה ולפלורידה ואז הם התמזגו עם תאגיד אחר וקנס קיבל את תפקיד המנכ״ל של החברה הגדולה החדשה הזאת. וברגע שהיה המיזוג הזה, החברה הזאת הפכה לחברת הפצת הגז הכי גדולה בארצות הברית.
תשמע, הבן אדם קפץ בסולם הדרגות, יש לומר.
כן, הוא כאילו כל הזמן משדרג את עצמו ועולה מאוד מאוד גבוה בסולם, מהר מאוד. הם היו צריכים שם חדש לחברה החדשה הזאת, והם בחרו את השם Enteron.
Enteron?
אבל אז בוול סטריט ג'ורנל כתבו, היי, Enteron זו מילה נרדפת למאיים.
אני אוהב שדברים כאלה קורים.
אז הם ישר כזה, אוקיי, קדימה, ישיבת בזק של חברי ההנהלה, בוא נבחר שם חדש, אז הם פשוט קיצרו את זה ל-Enron.
Enron.
כן, אתה מכיר את הסיפור של Enron?
לא מכיר את הסיפור של Enron.
מצוין, יופי. החברה החדשה דיווחה על הפסדים של 14 מיליון דולר בשנה הראשונה שלהם, שזה יפה לחברת אנרגיה.
כן.
לי פיטר עובדים, הוא הקפיא מזכורות לבכירים, הוא מכר כמה מנכסי החברה. Enron הייתה בחובות גדולים, והמצב היה רע מאוד. אחד הבכירים אמר באותה תקופה, החברה הייתה עמוק בזבל.
אני אוהב את הציטוטים האלה. המצב היה חרה בלבן.
כן.
וזה גם כאילו ציטוט עלום כזה, זה אחד הבכירים. כאילו, מקורב להנהלה, מסר, הכל חרה.
אף אחד פה לא מסתדר עם אף אחד, צריך לעשות זעזוע.
כן, לי בשיחות סגורות אמר שדרוש זעזוע. בשיחות סגורות, למי שלא יודע, זה קוד לזה המדליף שלנו.
כן, הוא פשוט איבד את חדר ההלבשה. המחלקה היחידה בחברה שהרוויחה משהו הייתה מחלקת הנפט. בשנת 1985 המחלקה עשתה רווח של 10 מיליון דולר, שנה לאחר מכן זה צמח ל-28 מיליון דולר. המחלקה הספציפית, השאר מפסידים מלא כסף.
כן.
בשנת 1987 המחלקה הזאת דיווחה על הפסדים של 85 מיליון דולר.
מה קרה?
מאוחר יותר אגב התברר שהסכום האמיתי היה לפחות 150 מיליון, אבל הם פשוט שיחקו עם המסמכים כדי להציג משהו קצת יותר נמוך.
Joke in the stats.
כן. אחד מהבכירים במחלקה הזאת אפילו ישב כמה חודשים בכלא בגלל דיווח כוזב. בשנת 1990, אדם בשם ג'ף סקילינג מונה לתפקיד סמנכ"ל הסחר בחברה. סקילינג למד באוניברסיטת הרווארד, והוא הגיע לאנרון לאחר שהוא שימש בתפקיד בכיר בחברת ייעוץ פיננסי. עכשיו, קנת' לי אמר על סקילינג הזה, הוא גאון, האיש הכי חכם שפגשתי בחיי. בכיר אחר בחברה אמר, הוא לא חופר תעלות, הוא מעצב תעלות.
אוקיי, נשמע כאילו...
ditch designer.
מה זה בכלל אומר? מה המשמעות? מה הוא ניסה להגיד?
כנראה שהוא גובה על דברים הרבה יותר מדי... או לא יודע, אני מניח שזה מנסה להגיד פשוט, הוא לא סתם עובד פשוט כמו כולם, יש לו תפיסה יותר רחבה והוא עושה את הכל יותר חכם.
כן, כנראה.
אני מניח שזה מה שהוא ניסה להגיד פה. אחד אחר אמר, כל מי שלא הסכים עם סקילינג, זכה לזלזול ולתגובה בסגנון, אתה לא חכם מספיק בשביל להבין. ואז לצעקות של, פשוט תעשה את זה וזהו.
מנהל טוב כזה.
כן. יודע להניע עובדים.
כן.
סקילינג תיאר את החזון שלו בתחום האנרגיה. חוזה על גז טבעי הוא כמו פרה.
אותו דבר.
לפרה אין רק סוג אחד של בשר, יש לה כל מיני סוגים, מסינטה ועד המבורגרים. ואנשים מוכנים לשלם מחירים שונים בשביל חלקים שונים של הפרה. באותה הצורה, ניתן לקחת חוזים של גז טבעי ולחלק אותם לכל מיני חלקים שאפשר למכור לאנשים שונים עם צרכים שונים.
מעניין.
השוואה...
כן, טוב, אתה יודע, זה העולמות ה... נקרא לזה עולמות המוסר שבהם הוא מגיע, אבל כאילו, מה הכוונה, למה הוא מתכוון? לקחת חוזה גז ולמכור אותו בצורות שונות.
הוא בעצם התחיל להנהיג שם איזה קטע כזה של כאילו, אם יש לי חוזה להפצת גז או שאיבת גז או משהו כזה, אז כאילו זו לא עסקה שהיא פשוט כאילו, אני קונה ממך גז וזהו. יש חוזה ואז אני יכול למכור אחוזים וחלקים מהחוזה הזה לכל מיני גופים וכזה.
מעניין.
אנשים בחברה אמרו דברים כמו, זו הייתה התקופה הכי יצירתית באנרון. או יכולנו לעשות מה שרצינו וראינו דברים שאף אחד אחר בתחום לא ראה.
מה למשל, יעקב? מה למשל?
בשלב הזה, כשסקילינג הזה מגיע ומתחיל כזה קצת לשנות את אופן הפעילות של החברה, המצב של החברה התהפך לחלוטין. אנרון התחילה לדווח על הכנסות אדירות. עכשיו, אחד הדברים שתרמו לכך היה איזה שינוי קטן שהם עשו בתפיסה שלהם לגבי הנהלת חשבונות. אוקיי?
אוקיי, זה מתחיל להישמע כמו סקם.
כן. במקום לדווח על הכנסות כשהכסף נכנס, הם החליטו לדווח על הכנסה ברגע שנחתם חוזה. יענו, אם עכשיו אני חותם איתך על חוזה לעשר שנים, כשכל חודש אתה משלם לי סכום מסוים, אז במקום שאני אדווח על הכנסה כל חודש בהתאם למה שקיבלתי באותו חודש, אני כזה, חוזה על 100 מיליון דולר, הנה, יש לנו הכנסות עכשיו של 100 מיליון דולר.
הוא מנסה עוזר להם בדיוק.
להראות שהחברה רווחית.
רגע, זו חברה ציבורית הרי.
כן, צריך להראות כן, שאנחנו אוקיי. עושים כסף.
זהו, לא, כי מבחינת מיסוי זה בעייתי, אבל מבחינת הדיווחים לבורסה זה אולי עוזר להם.
זה בעייתי.
כן.
נקודה. עכשיו, בנוסף, בגלל שהמחיר של הגז בעצם תלוי במצב השוק בכל רגע נתון, ההכנסות שהם דיווחו עליהם היו לגמרי מבוססות על הערכות בלבד.
נכון. כי עד שלא נכנס הכסף שם, אתה לא יודע באמת כמה יהיה שווה וכמה תכניס, אז כאילו...
בדיוק, אז כאילו, החוזה הזה יהיה שווה...
למעשה, אין חוזה של 100 מיליון דולר, יש חוזה של X יחידות גז, נקרא לזה.
כן, X יחידות בהתאם לשווי השוק, או שווי השוק פלוס משהו, או כפול משהו, whatever. אבל כן. כאילו, זה צמוד לאיזשהו מספר
כן.
שמשתנה.
כן.
זה כאילו אני קונה מניה, וכבר מראש מחשב את הרווח שאני אעשה כשאני אמכור אותה.
כן, תשמע, אם המספר עולה גם זה עלול לפגוע בך, החישוב הזה, כן? המחיר יכול גם לקפוץ.
נכון.
כן.
אז כאילו, ככה, זה התרגיל החשבונאי שהם החליטו לעשות. עכשיו, כמובן שכמו שאמרת, זה, יש בזה בעייתיות חוקית מבחינת מיסוי וכאלה, אז הם הצליחו, הם פנו פשוט לוועדה האמריקאית לניירות ערך ולבורסות, מה שנקרא SEC, והם כזה, שמעו, אנחנו רוצים לנהל ככה את החשבונות שלנו מעכשיו, ובוועדה כזה, אוקיי, נשמע טוב, אתם הרי, יש לכם מישהו שהיה סגן שר בממשל האמריקאי, אתם בטח סבבה עם הכל.
אתם כנראה יודעים מה אתם עושים.
כן. אז הם קיבלו אישור מ-1992 והלאה לנהל את החשבונות שלהם ככה.
מטורף. זה פשוט מטורף.
שבועיים לאחר מכן, אנרון שלחו מכתב לוועדה, והם כזה שומעים, אמרתם מ-1992 והלאה, אבל אנחנו רוצים לנהל ככה גם את 1991, סבבה? עשינו את זה כבר, אוקיי? הנה, זהו.
מה?
פשוט מודיעים.
מה זה השכונה הזו?
ככה עובדת כלכלה, וככה עובדים רואי חשבון, מסתבר. אני צריך לשאול את רואי החשבון שלי, אם זה בסדר. חשוב להגיד שבשום שלב, הם באמת לא בדקו כמה כסף נכנס בפועל מהעסקאות שלהם. הם כאילו, הם פשוט כתבו איזה מספר בדוחות לפי איזושהי השערה, וכאילו, וזה הסכום. אז מנהלים היו פשוט מקבלים בונוסים על פרויקטים שאפילו לא התחילו.
איזה פסיכי זה, אלוהים.
והחברה גם קיבלה הלוואות בתנאים יותר נוחים, בגלל שהם דיווחו על הנה ההכנסות שלנו, למרות שבפועל הכסף הזה בכלל לא הגיע להם עדיין, אבל כאילו אומרים לבנקים, הנה ההכנסה שלי, אז פשוט קיבלו הלוואה בהתאם לזה.
הכל באוויר, ובהתאם לזה הם כאילו פשוט בונים, אתה יודע, כמו מגדל קלפים שכזה.
כן. עכשיו, בינואר 1992, אנרון חתמה על הסכם לאספקת גז לתחנת כוח חדשה במדינת ניו יורק, והחברה העריכה שהעסקה תכניס להם 4 מיליארד דולר בפריסה של 20 שנה.
העריכה.
אז בום, הנה, יש לך עוד 4 מיליארד דולר לרווחים.
יואו, איזה מטורפים הם.
בהנהלת החשבונות כאילו כתבו את ההכנסות האלה עוד לפני שתחנת הכוח התחילה לעבוד אפילו.
תשמע, זה אי אפשר להסביר כמה זה הרסני, אני מניח שאנחנו נגלה כמה זה הרסני.
לא, מה פתאום, זה לגמרי סוסטיינבל והם יחזיקו מעמד.
זה הפודקאסט שבו הכל מצליח תמיד.
כן. כמה חודשים לאחר מכן זה קרה שוב עם חוזה מול תחנת כוח באנגליה, גם סכומים לא רחוקים מזה. אחד העובדים סיפר, אם הגעת ליעד המחירות שלך, היית מקבל את הבונוס שלך. זה לא משנה אפילו אם ההוצאות שלך היו אפילו כפול ממה שהן היו אמורות להיות. את הבונוס אתה תקבל.
איזה פסיכים. זה הכל כאילו כסף ציבורי, כן? כאילו כסף ציבורי, אני מתכוון, לא כסף שמשלם המיסים חייב לתמוך בו, אלא כסף של משקיעים הציבור.
כן, נכון.
כן.
בדיוק. המחלקה של סקילינג דיווחה באותה השנה על רווח של 120 מיליון דולר. הוא סיפר על הגישה שלו לניהול. הדבר היחיד שחשוב זה כסף. אפשר לקנות נאמנות בכסף. כל הקטע הזה של רגשות לא חשוב כמו כסף מזומן.
וואו.
כאילו הקלישאה של כל הנחלוליים מוול סטריט בסרט לפני שקורה משהו ממש רע.
וידועים מיומנו של ליברטריאן כזה.
ממש. סקילינג הנהיג גישה מיוחדת לביקורת על העובדים, אוקיי? כל חצי שנה, כל העובדים במחלקה שלו כתבו ביקורת כתובה על כל אחד ואחד מהעובדים, מהזוטר ביותר לבכיר ביותר. ואז הוא היה לוקח את כל העובדים ומכנס אותם בחדר ישיבות באיזה מלון. היו מפעילים מקרן ושמים תמונה של עובדים על המסך, פשוט עוברים, עובד, עובד, פשוט שמים תמונה שלו על המקרן, ובואו נדבר עליו ונעביר עליו ביקורת.
איזה אוקוורד, אלוהים.
היי. כמובן שזה כאילו נגמר המון פעמים בצעקות וריבים ואפילו מכות לפעמים.
What the actual fuck?
עכשיו, השיטה עבדה, כן? כאילו בשנת 1993 החברה דיווחה על רווחים של 387 מיליון דולר.
טוב, היא דיווחה על רווחים, אבל אתה יודע. כן. איך הם גוזרים, כאילו, להסתמך על ההכנסות שלא באמת קרו.
כן, מה, עשינו מלא כסף. ב-1994 הסכום הזה גדל ל-453 מיליון דולר. 1995 זה היה 520.
וזה הכל דברים ש-SEC מסכים איתם.
כן, בטח, תנהלו את... אתם יודעים מה אתם עושים, זה הגיוני, החשבונות שלכם בסדר.
אבל מה קרה בזמן הזה עם המס? מה קרה עם כאילו, אתה יודע, יש IRS פה, הוא צריך לקחת
כסף. כן, אבל אתה יודע, זה תאגיד בסופו של דבר, תאגיד ענק, יש להם מחלקה שכל המטרה שלה זה... להתעסק אך ורק עם מיסים ולצמצם כמה שיותר. תכף נגיע גם למישהו ספציפי שעסק בדבר הזה. המחיר של המניה זינק ביותר מ-300%.
יפה.
עושים הרבה כסף. עכשיו, בגלל שרבים מהבכירים כמובן קיבלו אופציות על מניות וכאלה, אז הם כולם הפכו למיליונרים פשוט.
כן.
המון. באוקטובר 1995, אנרון חתמה על מזכר הבנות מול ממשלת ישראל, על הספקת גז טבעי מקטר לישראל.
וואלה.
כן. היוזמה נכשלה בסוף בגלל התנגדות של משרד האוצר ופקידי משרד האנרגיה, כי הם אמרו שהגז פשוט במחיר גבוה מדי, אז העסקה לא כדאית.
כן, אוקיי.
מאוחר יותר גם הם החזיקו, אני חושב באיזה 30% מהפרויקט של... הקמת תחנת הכוח בעזה.
אוקיי.
אבל בסוף הם לא אלה שעשו את זה. בשנת 1996, אנליסט כלכלי בכיר כתב על המנכ״ל קנת' ליי, אדם עמוק ומלא מחשבה, גאון אסטרטגיה לטווח הארוך, ואדם שעמד בחזית ענף הגז הטבעי במשך שנים רבות. הוא ידע לאן התעשייה הזאת תלך הרבה שנים לפני שזה באמת קרה.
ממש היה צריך להיות גאון. ולרמות.
חברה שלו עושה המון כסף. אתה יכול להתווכח על זה? הנה, זה כתוב פה במסמכים האלה.
זה מה שהם הצהירו, זה כנראה נכון.
בשלב הזה, בנוסף למספר בתים ובתי נופש, לי היה הבעלים של בניין דירות יוקרתי בשכונה מאוד נחשבת ביוסטון, הוא בלבל הזה. והילדים שלו הרבו לטוס במטוסים הפרטיים של החברה. המטוסים אפילו זכו לכינוי צי המוניות של משפחת לי.
כמה כיף.
הוא גם, סתם אנקדוטה לא קשורה, אבל הוא ישב גם בחבר המנהלים של חברת תרופות בשם אילי לילי.
אילי ולילי.
כן, הסתכלתי על זה ואני כזה...
יש לי כבר הרבה בונגולים.
בטוח היו לו מלא בונגולים.
ברור. קל.
זהו, סתם נהניתי מזה. לאשתו לינדה הייתה בת מנישואים קודמים שחיה במונקו, ופעם אחת מטוס של חברת אנרון הטיס עבורה מארצות הברית במשלוח מיוחד את המיטה החדשה שלה.
המיטה המעופפת. מזכיר לי משהו.
פשוט לקחו מטוס של החברה. בשביל לשלח. זה מדהים. החברה החזיקה גם צי של לימוזינות שהיו זמינות 24/7, וגם שירות קונסיירג' שבו אספו לעובדים בגדים מהמכבסה, או הסיעו את הילדים שלהם מבית הספר הביתה.
אתה יודע, filthy rich.
בשנת 1996, ג'ף סקילינג זכה לקידום, והוא מונה למנהל התפעול הראשי של אנרון, ולנשיא החברה.
מה זה? זה COO?
COO וה-President of the Company, בזמן שקנת' לי עדיין נשאר בתור צ'רמן, כאילו. אז הם שניהם כאילו הראשים של הדבר הזה. החברה דיווחה בו שנת 1996 על הכנסה של 13 מיליארד דולר.
שדווחו כבר טריליון, מה זה משנה?
הם העסיקו בשלב הזה יותר מ-11 אלף עובדים, והם פעלו ב-22 מדינות שונות. סקילינג אמר בתקופה הזאת, אנחנו לא הוולמרט של תעשיית הגז הטבעי, אנחנו המרסיידיס בנז של תעשיית הגז הטבעי.
אוקיי, איך הם אוהבים את ההקבלות האלה?
כנראה שהגז שלהם יותר יוקרתי או משהו כזה. לא הבנתי את המשפט הזה בכלל. אבל פתאום המחיר של המניה התחיל קצת... לא, בהתחלה פשוט עמד במקום כזה ולא זז, ואז טיפה התחיל לרדת כזה בקטנה, ואנליסטים התחילו לדבר על הפעילות הכלכלית המורכבת של החברה. בתגובה, ג'ף סקילינג אמר, אוקיי, אז בוא נקים בתוך אנרון מחלקת פיקוח וניהול סיכונים, שכאילו הם כזה יבדקו שהכל בסדר, אבל אין-האוס.
איזה פייק, נו באמת.
הוא אמר, אי אפשר להמעיט בחשיבותה של מחלקה כזו. זה משהו שנותן לך תחושת חמימות נעימה בכל הגוף.
בן אדם פגח, באמת, אין מילים.
אחד מבחירי החברה אמר על מחלקת הפיקוח, הם סתם שם, הם כמו במפר בכביש. התייחסתי אליהם כמו כלבים ואמרתי לעובדים שלי לזיין אותם.
אני כאילו התרגשתי עוד כשאמרת הם כמו במפר בכביש, זה סתם שם, כאילו אחי זה לא סתם שם, אבל כאילו... כמו כלבים ולזיין אותם, זה כבר, וואו, זה כבר יפה.
פשוט המשיך להידרדר. לסקילינג הייתה אובססיה ממש רצינית עם המחיר של המניה של אנרון. הוא התקשר מספר פעמים ביום למשרדים כדי לבדוק את המחיר, והוא ניסה כל הזמן לשכנע את העובדים לקנות מניות, כל הזמן. תקנו עוד מניות, תקנו עוד מניות, המניות שלנו טובות וכו. בממוצע... קצת יותר מ-50% מכספי הפנסיה של העובדים בשלב הזה, היה מושקע במניות של אנרון.
אוי, אוי ואי.
למה?
כי, תשמע, כבר ברגע שאתה לוקח לאנשים את החסכונות שלהם בצורה כזאת,
כן.
כאילו, כספים של פנסיה שמושקעים, כאילו בדרך כלל, טוב, פה זה של העובדים, כן, אז העובדים כאילו סוג של בוחרים את זה. אבל יש הרבה דברים בעולם הזה שכספי הפנסיה שלך, אתה יודע, אתה חייב שיהיו לך כספי פנסיה, והם פשוט מושקעים. אתה חושב שאתה יודע איפה, אבל רוב הזמן אתה לא יודע איפה.
Okay.
וזה הרבה פעמים הולך לחברות כאלה סקמריות, או כל מיני כאלה שעושים הכסף כבשלהם, אתה יודע. כל מיני דברים שהיו, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, IDB וזה, כאילו, נשים שבאמת עושים צחוק מהכסף של מהחסכונות של העובדים בעצם, כן?
ואם זו חברה שמרוויחה המון כסף?
על הנייר.
אז אתה חושב שזה לא בסדר?
על הקרח. אני לא הייתי שם אבל 50% מהחסכונות שלי על שום חברה.
שום דבר, לא, ממש לא. Diversify your portfolio, כמו שאמרו ה-Wu-Tang Clan.
כן.
כשסקילינג היה מגיע לישיבות הרבעון עם בעלי המניות, הוא פשוט היה זורק מספר ואומר שאלה היו הרווחים ברבעון.
לא יאמן.
הוא לא היה בודק במסמכים. מה שהוא כן היה עושה, הוא היה מתקשר לאיזה אנליסט כלכלי או איזה מומחה בבורסה או משהו כזה, ושואל אותו, תגיד, כמה צריך כדי שהמחיר של המניה לא ירד?
אשכרה. הוא כאילו החליט שהוא עושה צחוק מכל התהליך הזה לגמרי.
כן, פשוט אין שום חשיבות לשום דבר.
כן.
כשאחד מבעלי המניות שאל למה אנרון היא החברה היחידה שלא מוציאה דוחות מאזנים מסודרים, סקילינג אמר, איפה אתה? אני מעריך מאוד את השאלה, אס-הול.
אוקיי.
וזהו.
וזה לא מדליק לאף אחד נורות אדומות?
שמע, הוא גאון פיננסי, הוא למד בארווארד.
הוא למד בארווארד, כן. זה אומר הרבה.
זו חברה ממש מצליחה, טוב?
זהו, פה נגברים הטיעונים.
כן.
מה אתה רוצה? מרוויחים מלא כסף.
הם ממש טובים בזה. בינתיים בהנהלת החשבונות התחילו לעבור על חוזים ישנים, אתה יודע, האלה עם ה... בוא נדמיין כאילו יש לנו מושג מה תהיה ההכנסה שלנו מהם.
כן.
אז הם עוברים על החוזים הישנים והם כזה, בוא נראה איפה אני יכול להכניס פה עוד כמה מיליונים לדוחות.
אשכרה.
פשוט עוברים עליהם מחדש כזה. ועושים ריוויו, לפעמים סתם היו דוחפים עוד כמה מיליונים לדוחות האלה בלי סיבה. עכשיו, כמובן שהם גם עשו, כמו שאמרנו, כל מיני תרגילי מס כדי להימנע מלשלם מיסים. ומישהי שהייתה רואת חשבון בחברה אמרה, דמיין שיש לך כלב, אבל בשביל הדוחות אתה צריך שיהיה לך ברווז. עכשיו, למרבה המזל, בחוקים כתוב איך הם מגדירים ברווז, צבע לבן, רגליים צהובות, מקור כתום, אז אתה לוקח את הכלב, צובע אותו בלבן, את הרגליים שלו בצהוב, אתה מדביק לו...
ואז אתה מזיין אותו.
אתה מדביק לו מקור כתום על הפה, ואז אתה אומר למפקחים, תראו, זה ברווז, נכון שאתם מסכימים שזה ברווז? והמפקח אומר לך, כן, לפי החוקים זה ברווז.
יפה, נרשמע שמישהו ממש הבין איך הדברים עובדים.
זה ברווז.
זה כאילו משהו ש... זה ציטוט מתוך איזה, אתה יודע, הצהרה בבית משפט או משהו שאתה צריכה להגיד. אתה מכיר את ה-wet duck? כמו what, רק בלי h? שזה ברווז כזה ענק וכתוב wet. אתה מכיר אותו? אני חושב שזה צריך להיות התמונה של הפרק. wet.
אנרון שכרה חברה חיצונית בשם ארתור אנדרסון, כדי שתערוך להם ביקורת חשבונאית. עכשיו, לאנשים של ארתור אנדרסון, הייתה כל כך הרבה עבודה בפרויקט, שהם פשוט קיבלו משרד בבניין המשרדים של אנרון, שזה משהו יוצא דופן מאוד. כאילו, אם זו ביקורת חיצונית, זה אמור להיות ביקורת חיצונית.
כן.
ולא אנשים שיושבים במשרדים, ועובדים יחד עם כל שאר העובדים.
זה כמו מחש, אנחנו נחקור את עצמנו, בסדר? הכל בסדר.
כן.
אנחנו נראה להם מה זה.
עכשיו, מהר מאוד, כמובן, כל, החבר'ה האלה קיבלו את כל התנאים שעובדי אנרון מקבלים, כאילו היה להם שירות קונסיירג', נסיעות בלימוזינה, כל הדברים הטובים, אז כמובן שהם העלימו עין מכל הבלגן והתחילו לשתף פעולה עם כל הסיפור. אחד מרואי החשבון של אנרון אמר, כשאתה מקבל חוזה על עסקה ומסרב כי החוזה לא טוב, ואז החבר'ה מהביקורת מערערים ומאשרים את החוזה, אתה מתחיל לשאול את עצמך, למה אנחנו פה בכלל?
כן, יש לו תשובה על השאלה הזאת?
לא, אני לא חושב. עכשיו, בשנת 1998, אנדי פסטאו, בין ה-36, מונה לתפקיד מנהל הכספים של אנרון. פסטאו זכה לשבחים על הגישה היצירתית והחדשנית שלו. זה הבכירים אמרו, אבל בתוך החברה כולם ידעו שהוא חנפן רציני. הוא אפילו קרא לבן שלו ג'ף על שם הבוס שלו סקילינג.
וואו.
פסטאו היה אחראי על הקמתן של מאות חברות קש במדינות נידחות, כדי שאנרון תוכל להעמיס עליהן את החובות שלהן, וגם להכביש שם חלק מההכנסות וכאלה. מנהל בכיר בחברת ההשקעות הגדולה לימן ברדרס, אמר עליו, הוא המציא אסטרטגיה פורצת דרך.
אפשר להגיד, כן. אפשר לקרוא לזה אסטרטגיה.
כן, עכשיו כדי לעשות את כל התרגילים האלה, פסטאו קיבל אישור בכתב שהוא פטור מכללי האתיקה של החברה.
מה בכלל המשמעות של זה? שכללי, איזה כללי האתיקה יש לחברה הזו? הם עושים פה בזיין שלהם כאילו, מאז שהם קיימים. מה כללי האתיקה?
זה ממש יפה בעיניי.
זה, הכל שם זה, אני מדמיין אותם רק כזה כמו בוולף אוף וול סטריט, אתה יודע, כאילו רק ככה אני מדמיין אותם.
כן.
כזה.
אבל אני ממש מדמיין את המסמך הזה, כאילו פשוט מסמך שכזה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בלי שום השלכות. על החתום, המנכ״ל.
נהדר.
פסטאו הזה אפילו ניהל מסמך עם רשימה של בנקאים, והוא דירג אותם לפי רמת שיתוף הפעולה שלהם עם החברה.
מדהים.
עכשיו, ג'ף סקילינג אמר בתקופה הזו, אני לא ממש מסתכל על המאזנים שלנו. נראה שהכל עובד כמו שצריך, ותמיד יש לנו כסף.
אבל אדם הזה אגדה. הוא כאילו סוג של טראמפ כזה. נכון? הוא כאילו מפורק בביטחון עצמי, כאילו יש כסף, זה לא משנה איך הוא נכנס. וכזה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
כי אני ממש טוב בהכל.
כן.
כן, ממש הווי בזה. בסוף שנת 1999, הנשיא קלינטון חתם על חוק חדש שהסיר עוד רגולציות מתחומי האנרגיה והגז הטבעי. מאוחר יותר התברר שנוסח החוק נכתב במלואו על ידי עובדי אנרון.
טוב, זה לא מפתיע.
כן. אגב, לכל הפרויקטים המיוחדים האלה של אנרון, הפרויקטים החשבונאים הגדולים, או המבצע של להעניק את החוק הכתוב הזה לחתימה של הנשיא וזה, לכל המבצעים האלה היו להם כל מיני שמות קוד כאלה, כמו Death Star ו-Fat Boy.
אה, Fat Boy זה השם של הפצצה, לא?
נכון. כאילו בווייב סופר מלחמתי, אפאצ'י, כל מיני כאלה. כן.
אגב, אני חייב לתקן, זה Fat Man, השם של הפצצה.
נכון, אתה צודק.
Fat Man Joe.
צודק. סקילינג החליט שהחברה צריכה לסחור גם בחוזי אנרגיה, כמו שהיא כבר סחרה בחוזים של גז טבעי. כדי לשכנע את התקשורת שזה עובד, הוא לקח חדר ישיבות ריק בבניין המשרדים של החברה, הוא דחף שם מלא מחשבים ומסכי פלזמה, הוא לקח כמה מהעובדים הזוטרים של החברה ופשוט אמר להם, תתלבשו יפה, תבואו לשם ותראו עסוקים, ואז הוא הביא עיתונאים לסיור כדי שהם יראו כמה החטיבה החדשה שלו מצליחה. בינואר 2000, נכתב בניו יורק טיימס, אנרון יצרה אתר סחר מקוון חדש, שבו חברות מכל רחבי העולם יכולות למכור ולקנות נפט, פחם, נייר, גז טבעי, חשמל ופלסטיק. בקרוב ניתן יהיה לסחור שם גם ברוחב פס. למשל, בית ספר יוכל למכור את רוחב הפס שלו בחודשי הקיץ לארגון שצריך יותר רוחב פס.
מה, איך זה בכלל עובד? כאילו, זה הכל דמיוני, זה הכל דמיוני.
אין דבר כזה, זה לא פרקטי בשום צורה. האינטרנט לא עובד ככה.
זה הכל דמיוני.
Amazing. ובאמת, למרות שזה לא דבר אמיתי, החברה עדיין הצליחה לחתום על עסקאות למחירת רוחב פס.
כמובן.
עכשיו, בינתיים, אנרון מתעסקת גם בחשמל וכזה. כאילו, יש להם מלא מלא חטיבות שעושות מלא 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 דברים. אז הם עוסקים גם באספקת חשמל, והם גרמו באופן מכוון לצוואר בקבוק במערכות החשמל בקליפורניה. אני לא יודע אם אתה זוכר, בסוף ה-90s, תחילת ה-2000, היה ממש משבר חשמל גדול בקליפורניה, במשך כמה שנים. כאילו, היו הפסקות חשמל אזוריות, פשוט מתגלגלות כאילו משכונה לשכונה, מעיר לעיר בקליפורניה. לפעמים גם ממש כאילו בשיא הקיץ, כשחם שם בטירוף. כאילו, אנשים ממש נפגעו מהדבר הזה.
וואו.
אז מדינת קליפורניה פנתה אליהם בבקשה לסדר את התקלות, ואנרון קיבלו תמריצים בעשרות מיליוני דולרים כדי לתקן את התקלה שהם יצרו בכוונה.
מטורף.
עכשיו, הנזקים שנגרמו מכל התקלות האלה שהתפרסו, כמו שאמרנו, על פני מספר שנים, הוערכו בכ-40 מיליארד דולר.
אין כאילו, אין תחום שהם לא עושים בו את ה... מוצאים את הפרצה להונות.
כן, הם פשוט כאילו, פסטאו הזה, שהוא היה אחראי כספים וזה, הוא אמר מאוחר יותר שהוא מתאר את התפקיד שהיה לו שם בתור Chief Loophole Advisor, כאילו כזה, פשוט בן אדם שמחפש פרצות בחוק.
מאוד בולט.
המשבר בקליפורניה, אגב, היה הגורם העיקרי שהביא להדחתו של מושל קליפורניה גריי דייוויס, מה שגרם לבחירות בקליפורניה, שבהן נבחר ארנולד שוורצנגר.
I'll be back.
Just saying. ואגב, במהלך מסע הבחירות שלו, אישה בסופרמרקט שאלה אותו, האם אתה במיטה עם קנת' לי? יענו, האם אתה משתף פעולה עם אנרון? והוא עונה לה, אני בהחלט לא הייתי במיטה איתך.
מה?
I definitely wasn't it bad with you.
איזה דוש.
כן. בין השנים 1989 ל-2002, אנרון וקנת' ליי תרמו כמעט 6 מיליון דולר לפוליטיקאים. הנשיא בוש למשל זכה לתרומות של למעלה מ-700,000 דולר, והכינוי שלו לקנת' ליי היה קני בוי.
היי, ממש מעניין אותם ממי מגיע הכסף. העיקר שיגיע.
יש בוויקיפדיה עמוד מעולה, אני לא זוכר את השם המדויק, אבל זה כאילו List of Nicknames Given by George Bush.
מגגל את זה.
יש אחד כזה גם לטראמפ, אבל לטראמפ זה פשוט מלא אלבונות, אבל הזה של בוש זה כל מיני עיוותים בשמות וטעויות, וזה עמוד חמוד משעשע, עד שאתה נזכר שזה מי שהיה מנהיג של אימפריה ענקית. לא משנה.
כן.
בכל מקרה, יותר מ-215 חברי קונגרס אמריקאים.
אני חייב להגיד רק שהוא קרא לפוטין בשמות פוטי פוט,
פוטי פוט,
ואוסטריץ' לגז. זהו, זה הייתי חייב להיכנס לעמוד הזה ולראות.
כן, יש שם, באמת, זה דף מעולה ששווה...
עוד אחד, סילביו ברלוסקוני, שהיה הפריים מיניסטר באיטליה, קרא לו שוז.
פשוט ככה. כי הוא טלקי, אז הנעליים שלו יפות בטח, או משהו כזה. זה בטוח הגיע משם.
זה חמוד באמת עד שאתה נזכר שהוא היה נשיא.
כן. יותר מ-215 חברי קונגרס אמריקאים קיבלו תרומות מחברת אנרון. יש, בהמשך למה שאמרנו על משבר החשמל בקליפורניה, יש הקלטה של שיחה בין בכיר אחד באנרון לבין איזה מנהל בתחנת כוח בלס וגאס. אנחנו רוצים שתהיו קצת יותר יצירתיים ותמצאו איזו סיבה להפסקת חשמל. יש איזה משהו שאתם רוצים לעשות שם, איזה מבצע ניקיון או משהו כזה? והבחור מווגאס אומר לו, כן, סבבה, אנחנו יכולים לעשות איזו הפסקה יזומה בשביל עבודות תחזוקה או משהו. הוא עונה לו, ידעתי שאפשר לסמוך עליך.
מדהים.
ובאמת ביוני, בחודש יוני בשנת 2000 היו הפסקות חשמל בלס וגאס בלי הודעה מראש. אנשים נתקעו במעליות, בבנייני משרדים, משרדי הממשלה והעסקים בנבדה נסגרו ליומיים רצופים סתם כי אין חשמל.
סתם ככה.
כן, זה פשוט, זה גרם לנזקים של מיליוני דולרים סתם כי בא להם. עכשיו, לא יודע, אם זה לא ברור עד עכשיו, הקטע של הפסקות חשמל וזה, קודם כל, כמו שאמרנו, הם מקבלים תמריצים בשביל לפתור את זה, כאילו, אבל בנוסף, זה גורם גם לעלייה במחיר של החשמל.
כי הביקוש עולה?
כן, אז כאילו, המחירות שלהם עולות. קנת' ליי אמר בתגובה, בכל פעם שיש הפסקת חשמל או קפיצה קטנה במחיר, כולם ישר אומרים שיש קונספירציה או קנוניה, זה כנראה עוזר לאנשים להרגיש טוב יותר עם עצמם.
כן, לא כי זה האמת.
כן. ליי גם אמר שבעיות האנרגיה של קליפורניה ייפטרו, בתנאי שהם רק ירגיעו קצת עם התקנות המחמירות שלהם בנושא איכות הסביבה.
אשכרה סוחט אותם.
כן. בינתיים, במשרד האנרגיה דרשו מכל חברות החשמל והגז בארצות הברית להעביר לביקורת את כל המיילים, דוחות הטלפון והמזכרים הפנימיים. עכשיו, בשלב הזה, אנרון בפועל עזוב את כל המסמכים שלהם והכל, בפועל הם היו בחובות של קצת פחות מ-4 מיליארד דולר.
אוקיי.
בפברואר 2001 התפרסמה כתבה במגזין הכלכלי פורצ'ן עם הכותרת, האם המחיר של מניית אנרון מנופח? עכשיו, יש לציין, פרט ג'ולי, אותו המגזין נתן לאנרון 6 שנים ברציפות את התואר החברה הכי חדשנית באמריקה.
הבנת, מנפחים ובוכים.
כן. עכשיו, הכתבת שעשה את הכתבה הזאת, היא שאלה רק שאלה אחת פשוטה. איך אנרון מרוויחה כסף? היא ניסתה לדבר בטלפון עם ג'ף סקילינג, והוא פשוט אמר לה בטלפון, את לא מבינה, וניתק.
אוקיי, נשמע כמו ג'ף.
כן, אבל מיד לאחר מכן, מחלקת היחץ של אנרון מתקשרת אליה חזרה, והם אומרים לה כזה, חכי רגע על הקו, אנחנו משיגים לך אותו עוד פעם. אז הוא עולה שוב לשיחה, והוא אומר, זה מאוד פשוט, אנחנו לא חברת סחר, אלא חברת לוגיסטיקה. אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שצריך. כל מי ששואלים שאלות הם אנשים שלא נכנסו לפרטים ולא מבינים כלום. יש לנו תשובות ישירות, אבל הם רוצים לזרוק עלינו אבנים. כל מי שמצליח, אנשים ישר רוצים להפיל אותו. ואז הוא שוב ניתק.
דף מסרים כללי, בלי שום מקום לשאלות.
כן. אז היא הגיעה לשיחה עם אנדי פסטאו, המנהל הפיננסי שלהם, ובסוף השיחה הוא כאילו קצת יותר מדבר איתה, כזה בולשיט כל מיני זה, ואז בסוף השיחה הוא כזה, שמי, לא אכפת לי מה את אומרת על החברה, אבל בבקשה אל תוציאי אותי רע. זה תמיד סימן מעולה.
כן.
עכשיו, המניה בשלב הזה כאילו מתחילה ממש לצנוח, והעיתונים באופן ווקלי, התקשורת מפקפקת בחברה, ובינתיים, קנת' ליי היה נכנס למשרד של סקילינג, ושואל אותו, תגיד באיזה צבע לרפד את המטוס הפרטי החדש?
וואי, 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 וואי.
פשוט נכנס עם כאילו, איך קוראים לזה? מניפת צבעים?
כן, קטלוג.
עכשיו, סקילינג עזב את אנרון באוגוסט 2001. כל השנה שלפני כן הוא לאט לאט מכר את כל המניות שלו בסכום של 33 מיליון דולר בערך. גם קנת' ליי מכר לא את הכל, אבל את רוב המניות שלו ב-78 מיליון דולר פלוס מינוס. ובכל זאת, ליי מסר הודעה לעיתונות, אני חושב שהחברה מעולם לא הייתה במצב כל כך בריא. עשינו חקירה פנימית והכל יצא בסדר, אז אין סיבה לפקפק בתוצאות הבדיקה.
איזה ליצן, באמת, אי אפשר עם הליצנות הזאת. אנחנו בדקנו, אז אל תפקפקו, אוקיי.
אנחנו בדקנו והכל יצא ממש טוב, שמחו עלינו שהכל יצא ממש טוב, בסדר? לאחר הפיגוע ב-11 בספטמבר, מניות רבות בבורסה האמריקאית היו בירידה, אבל אנרון במיוחד, ממש כאילו קריסה. קנת' ליי אמר לעובדי החברה, ממש כמו שאמריקה תחת מתקפה של טרוריסטים, אני חושב שאנחנו תחת מתקפה. אנחנו נהיה בסדר, ואנדי פסטאו לא עשה שום דבר לא בסדר.
שזה לא חשוד בכלל.
בלי קשר לכלום.
זה טאץ', טאץ' נהדר.
כן, זה באמת, אין יותר טוב מזה, זה כאילו, הוא ממש בסדר, הוא לא עשה שום דבר לא תקין, חוץ מזה.
אף אחד לא דיבר עליו.
כמה שבועות לאחר מכן הם התחילו בגריסה מסיבית של מסמכים. כל כך הרבה מסמכים נגרסו שהם הביאו מסעית שתיקח למעלה מטון של נייר גרוס, ובנוסף 30 אלף מיילים וקבצים נמחקו מהמחשבים.
שזה גם תמיד סימן טוב לחברה שחברה בריאה מתנהלת בשקיפות.
כן. לינדה ליי, אשתו של קנת' ליי, מכרה 500 אלף מניות של החברה ביום אחד, וחצי שעה לאחר מכן יצאה הודעה רשמית על חקירה רשמית בענייני החברה.
צירוף מקרים שכזה.
כן, זה פשוט קרה, איכשהו, לא תכננו את זה. בשניים בדצמבר 2001, חברת אנרון הכריזה על פשיטת רגל בהיקף של כ-68 מיליון דולר. באותה התקופה, פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקאית, מאז זה נשבר כבר כמה פעמים. 4,000 אנשים איבדו את עבודתם באופן מיידי, והם קיבלו רק 30 דקות לקחת הכל מהבניין ולעוף משם. בהמשך, כל 20 אלף פלוס העובדים של אנרון פוטרו. יש לציין שבשלב הזה כ-12,500 בני אדם איבדו לחלוטין את הפנסיות שלהם בגלל שהמניות כבר לא היו שוות כלום.
יפ. וזה למה זה משחק כל כך מסוכן.
כן. אבל זה גם כל כך נבזי, כי אתה כאילו, אתה משכנע את העובדים שלך להשקיע במניה של חברה שאתה יודע שמתישהו הקריסה תבוא. אתה יודע שמתישהו זה יקרה, אתה יודע שזה לא יימשך.
כן, זה גניבה הכי מטונפת שיש.
ממש. קליפורד בקסטר, אחד מהמנהלים בחברה, התאבד בירייה במכונית שלו. בשלב הזה גם חברת הביקורת, ארתור אנדרסן, קרסה גם היא בעקבות החקירה, אז עוד 28 אלף אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם. כאילו, יש עוד זרועות לתמנון הזה.
כן, אנשים נפגעים, אין מה, לא היה ספק שזה הולך לשם.
עשרות אלפי אנשים נפגעים באופן ישיר, חוץ מזה שמן הסתם קריסה כלכלית כל כך גדולה, זה כאילו משפיע מן הסתם על כל הכלכלה.
כן.
במהלך חקירה בסנאט, ג'ף סקילינג נשאל מה גרם לקריסתה של החברה. קודם כל אני מעריך את השאלה, ומופתע שאף אחד לא שאל את זה לפני כן. אני מאמין שזה היה מקרה קלאסי בסגנון קריסה של בנק. ישנה בעיה מערכתית בכלכלה שלנו. פעם, אם הרבה אנשים היו מבקשים למשוך כסף מהבנק, הבנק היה קורס. היום הבנקים כולם ביקשו למשוך את הכסף שלהם מהחברה שלנו, וזה כמו שמישהו ייכנס לתיאטרון ויצעק שריפה. לא מדובר במספרים גדולים ביחס לאנרון, אם היו נותנים לנו עוד זמן, אני חושב שהיינו יוצאים מזה בטוב. בכל מקרה, אני כבר עזבתי את החברה, אז אין לי מושג מה קרה שם.
היי, הוא בעצם אומר לא היה כיסוי להבטחות שלנו.
כן.
ובגלל שכולם רצו את זה ביחד, אז זה שמעת לנו את השטיח מתחת לרגליים. אוקיי, ברור.
כן, אבל הוא כאילו, אבל הוא מאשים את הבנקים בזה.
הוא מאשים את הבנקים, וכאילו גם אומר, זה יכל גם לקרות להם.
כן.
כאילו, או בעבר זה קרה גם להם.
ושוב, גם הוא מקטין את העניין, הוא אומר, רק תיתנו לנו עוד קצת זמן, והיינו מסדרים את הכל, אבל לא, הייתם צריכים את הכל עכשיו.
כן.
אילו אנחנו מתנהלים ממש סבבה. אנדי פסטאו הגיע להסכם פשרה, כי הוא הסכים להעיד נגד הבוסים שלו, אז הוא נשפט ל-6 שנות מאסר, פלוס פיצויים של כ-23 מיליון דולר. כיום, פסטאו עובד בחברת השקעות בהולנד, והוא גם נותן הרצאות עסקיות ברחבי העולם. נהדר.
כן.
ג'ף סקילינג הורשע ב-19 סעיפי הונאה, הוא זכה לעונש מאסר של 24 שנים, פלוס תשלום פיצויים על סך 45 מיליון דולר. העונש שלו בסוף קוצר והוא שוחרר ב-2019. הוא הקים חברת סטארט-אפ שאמורה לייצר פלטפורמה מקוונת לסחר בגז ונפט. אבל לאחרונה כנראה שהאתר נפל, קרס, אני מניח שהחברה כבר נסגרה או משהו, כי אין להם נוכחות אונליין בכלל. קנת' ליי הורשע ב-6 סעיפי הונאה, אבל לפני שהוא קיבל את גזר הדין, הוא מת מהתקף לב במהלך חופשה בקולורדו ב-5 ביולי 2006, בגיל 64.
יפה. אפשר להגיד סוף ידוע מראש.
עובדי אנרון שאיבדו את הפנסיות שלהם הגישו תביעה ייצוגית כנגד החברה, והם זכו בפיצויים של קצת יותר מ... כמה כל אחד לדעתך?
200,000 דולר.
3,000 דולר כל אחד. הלכה לך כל הפנסיה, הנה 3,000 דולר.
כן, לך תשלח אם זה לוטו או משהו, אולי יש לך בהצלחה. שים את זה בווינר. יפה, יעקב.
זה פשוט, באמת, החברה הזאת היא נחשבת עד היום כאילו בתור מייצגת לא רק קריסה כלכלית ענקית, אלא גם הונאה כלכלית ענקית, וגם כאילו היבריס היסטרי של כאילו מנכלים ומיליונרים, מיליארדרים שפשוט יכולים לעשות מה שבא להם.
מיצג יפהפה של שחצנות והונאה שחלקה הוא אשכרה בחסות החוק, וגם אין סוף פרצות ושימוש ציני בדברים שכאילו חוקי לעשות אותם, כמו הנושא הזה של הפנסיות, זה הכי מגיל שיכול להיות, וזה הכי, בוא נגיד, המקומות שקפיטליזם הביא אותנו אליהם, וממשיך להביא שוב ושוב.
כן.
וכנראה שהכספים שלנו מושקעים בחברה כזאת גם עכשיו, אנחנו עדיין לא יודעים.
אין ספק. ועל כן, אמנם אנחנו לא אמסטרדמסקי וחיות כיס וכאלה, אבל וואלה, כל מאזין ומאזינה שיש להם פנסיה, שווה לבדוק איך זה מסודר ואיפה דברים מושקעים. אם אתם יכולים, שווה לעשות את זה.
לחלוטין.
זהו. אז כן, כאילו קצת חששתי כשניגשתי לפרק הזה, קצת חששתי שזה יהיה כזה, קצת כזה יבש פיננסי מדי, אבל וואלה, הם פשוט כאילו כל כך מוקצנים עם הדבר הזה שזה כאילו...
כן, כן, זה כל כך חסר בושה שזה מהנה.
כן, לנו לפחות, בדיעבד.
כן.
זהו, טוב, אז זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
עידד, כיף גדול, וכמובן נציין את חברנו בתאגיד טוב, שבא לא לעבוד עליכם, אלא לעבוד לטובתכם, ולסייע לכם לישון יותר טוב. כמובן, חברנו בפנדה, כנסו לפנדה.co.il, יש לכם 15% הנחה על כל דבר שתרצו בשביל לשדרג את חוויית השינה שלכם, קוד קופון יש 15YESH15, ההנחה תקפה עד סוף אוקטובר, תבלו, תהנו, בוא סגור עניינים.
כן, אז אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, מהישבזה.com, אנחנו מצאים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. בבקשה, דרגו אותנו, תמליצו, זה עושה לנו טוב בלב וטוב באלגוריתם. אנחנו נמצאים בפייסבוק, כנסו למהישבזה הקבוצה, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב. מי שרוצה לפרגן לנו כמה שקלים בפטריון ולזכות לתשורות מגניבות, patreon.com/מהישבזה. ורעיונות לפרקים נא לשלוח אך ורק ל-ideas@מהישבזה.com. אומרים שלא הזכרתי את זה הרבה זמן, אז אנחנו גם בטלגרם, חפשו מהישבזה בטלגרם. אנחנו גם שם. זהו יעקב, נעמת לי מאוד. תודה רבה, אהבתי מאוד.
תודה לך, כפרה.
ועד הפרק הבא.
יאללה ביי.